אנחנו בעמוד 104 בספר בית נאמן. סיימנו, כן, פסקה אחרונה. כן, אבל מצד האמת אנחנו מדברים כאן על איזה משקל צריך לתת לכל מרכיב בבחירת בת הזוג, איזה משקל, ודיברנו כאן על המשקל שיש לתת, או ראוי לתת, נכון לתת, לצד הפיזי. וראינו שכאשר אנחנו מכירים את המשקלים האמיתיים של מרכיבי הבחירה, בחירת בת הזוג, המשקלים האמיתיים של המרכיבים, אז גם המשקל של המרכיב הגופני הוא מקבל את ערכו המדויק, בלי הפרזה, לא פחות ולא יותר. אבל שהמרכיבים החשובים באמת הם נעלמים מעינינו, או שאנחנו לא מייחסים להם את החשיבות הראויה, אז המרכיב הגופני הוא מאוד מטריד אותנו, מאוד מעסיק אותנו, נאמר כך. ואז כל סטייה קטנה בנתונים הפיזיים של הבחורה, כל סטייה קטנה היא מרעישה אותנו. היא גורמת לנו אי נוחות, היא יכולה לגרום דחייה וכן הלאה. וכל זאת למה? לא בגלל שהחסרון הזה, הפיזי, הוא באמת חשוב, הוא באמת בעל משקל. החסרון הזה אפילו, הוא לא סותר את הטעם האסתטי שלי, הטבעי, הבריא, הבסיסי, הראשוני. הוא לא סותר. אז למה זה מקבל כזה משקל? למה יש כזו הפרזה? בגלל שיש חוסר בהבנת החשיבות של המרכיבים, כן? האחרים, היותר חשובים. ואמרנו, ראש וראשון להם זה שאיפות ומטרות משותפות. והדבר השני, כן, הוא התאמה נפשית שמתבררת תוך כדי הפגישות, כן, מרגישים, כן, את הבניין, את תחושת השייכות וכן. ברגע ששני אלה קיימים והם מובנים בערכם האמיתי, אז המרכיב של המראה הוא מקבל את הפרופורציה שלו. אז הוא פותח פה את הפסקה, אתם רואים, הוא פותח את הפסקה האחרונה פה בעמוד 104, אבל מצד האמת לא משנה כלל, תראו לאן זה מגיע, עד כדי כך לא משנה כלל אם יש לה יד או אין לה יד. אין זה באמת גורם לאושר אף פעם, כן? לכן, גם אם יש חסרונות מסוימים, צריכים לתת לעצמנו הזדמנות לגלות שהם באמת חסרי משמעות. זאת אומרת, אם יש איזה נתון פיזי שמפריע לנו, כן, בפגישה של יום ב', אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, אני לא בטוח, אני נפתח. נפתח לאפשרות שאולי בפגישה של יום ד', ניפגש יום ד', ואז אני אראה את הדברים אחרת. אני אלך לנקודת זווית אחרת, אני אפתח חלון אחר בתודעה שלי, ומשם הדברים נראים אחרת. אולי היא תיקלט אצלי בצורה חדשה. כלומר, אם אני אעשה את השינוי, כמו שאמרנו עכשיו, השינוי צריך להיות איפה? בהבנת המשקלים של שלושת המרכיבים. אם אני אעשה את השינוי הזה, תודה. אם אני אעשה את השינוי הזה, אולי פתאום היא תתפרש אחרת. לכן, גם אם יש חסרונות מסוימים, צריכים לתת לעצמנו הזדמנות לגלות שהם באמת חסרי משמעות. נתאר לעצמנו אדם, חס ושלא, לא עלינו. אדם נוסע, תאונה. הרכב הלך, זהו, לא נשאר. אבל הוא יצא בחיים. והוא שמח, כולו רוקד. הרכב הלך. אבל מה זה חשוב הרכב לעומת החיים? מה זה חשוב? כלומר... לך? אתה היית בתוך האוטו?
האוטו נמאך בצורה שאי אפשר להסביר, והיא לא ספיסית.
היא הייתה, לא אתה. סלם ברוך השם. וואה. הקדוש ברוך הוא נתן לה תפקיד גדול בחיים. וואה. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו, כפשוטו. לא יומן. לא יומן. אז מי בכלל עכשיו? בסדר. בסדר. הרבה פעמים אחרי אירוע כזה, אדם פתאום תופס את החשיבות של החומר בצורה יותר נכונה. והרכב הבא שהוא יקנה, לאו דווקא יהיה רכב מבריק ורכב זה. פתאום הוא מבין את, את היחס שבין עצם החיים לבין מותרות החיים. ואז הכל משתנה. והרכב הבא יהיה רכב פשוט יותר, לא בהכרח יהיה זה, כן, זה... זאת אומרת, משתנים המשקלים. ולפעמים אנחנו יכולים לחולל את השינוי הזה בלי טעונה, אלא פשוט בהחלטה, שאני נותן יותר מקום כרגע להבנה של הדברים החשובים באמת, פחות חשובים, כן? זה לא הכי פשוט תמיד, מיוחד אם אדם לא רגיל להעמיד נגד עיניו את חשיבות הדברים, כן? החשובים באמת. לא רגילים. יודע מה? אדם שלא בכל יום מברר כמה התורה חשובה, כמה מצוות חשובות, כמה חשובה האמונה, הוא לא מברר את זה כל כך. כן? לא מברר את זה כל כך. אז יהיה לו קשה להשתמש בתובנות האלו בשעת מבחן. הוא ירצה כאילו להכניס גורם נוסף בשעת מבחן, אבל הוא לא יצליח להכניס אותו. כן? הוא ירצה להכניס את האמונה, אבל זה לא מצליח לו, כי הוא לא בירר את הנושא של האמונה לפני כן. אז לפעמים זה קשה. זאת אומרת, לפעמים החסרון הפיזי של הבחורה תופס אותנו לגמרי לא מוכנים. כן? מה שנקרא בורים ועמי ארצות בהבנת החשיבות של המרכיבים האחרים. אז באמת, לא ברור, לא ברור אם ההצעה הטובה היא זה להיפגש שוב. לא ברור. כי הפגישה הבאה יכולה להוסיף לו סלידה על סלידה, או דחייה על דחייה. כי אין לו באמת אפשרות להשיב מלחמה שערה אל מול הדחייה הפיזית. אין לו חלונות אחרים. יש לו, אבל הם סגורים. הם סגורים. הוא לא חשב על זה מספיק. עכשיו, זה לא שהוא לא יודע לצטט, שמה שחשוב, זה כמובן, שיהיה מטורת מיוחד. הוא שמע את זה, אבל זה לא עובד עליו. זה לא מחיה אותו, הידיעה הזו. הידיעה לא מחיה אותו. אז לכן היא לא עומדת לו בשעת ניסיון. לא עומדת. כן? היא לא מטילה את מלוא כוחה, למרות שהוא קרא את הדברים. אבל מרבה הפלא שיש ניסיון, פתאום הוא... האותיות פורחות באוויר, וכל מה שהוא למד וקרא, זה בעצם לא פועל, זה לא משפיע על המאזן. כן? גם זה יכול להיות. אבל ככלל, כן? עצה טובה היא, לתת הזדמנות לגלות שהם באמת חסרי משמעות. רוב הדברים שמפריעים לנו, הם חסרי משמעות. למה? כי הדברים שמפריעים לנו בדרך כלל, הם דברים שנוסחו, כן? הרבה פעמים אלו דברים שנוסחו. ההסתייגות מאותו הדבר היא מנוסחת בידי הדמיון. השפעות חיצוניות, לאו דווקא מתוך הבנה מה נכון לנו. לא בכך. כן? אולי זה קצת נשמע משונה שאני מערער כרגע, כן, על, 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 על זכותו הבלעדית של האדם לומר מה הוא רוצה. אבל יש פעמים שאנחנו לא בהכרח יודעים. ואנחנו מחליטים שדבר מסוים הוא חשוב לנו, והוא לא באמת חשוב לנו. לא בהכרח. רוב הדברים הנראים כמפריעים אינם באמת מפריעים. אינם באמת מפריעים. המשקל, כן, הגדול, המשקל הגדול שאנחנו נותנים לזה, זה בגלל, כן, הייתי אומר, השפעות של כוח המדמה שהוא לא מבורר, כוח המדמה שהוא לא מבורר, רגשות כאלה אחרים, חסכים כאלה אחרים, השפעות תרבותיות כאלה אחרים, ואנחנו לא יודעים את המשקלים. לא יודעים את המשקלים. עשה לך רב, יסלק מן הספק. כמעט אנחנו לא יכולים להתקדם בדברים האלו בלי הדרכה של תורה. שהתורה מחדש היא זו שתעמיד לנו את המשקלים הנכונים של כל דבר. כן? אמת ושקר. תפל ועיקר. רוב הדברים הנראים כמפריעים אינם באמת מפריעים. זה נראה לנו מפריע. זה נראה לי מפריע. זה נראה לי מפריע. אבל זה לא באמת מפריע. למרות ההפעלה הגדולה שיש לדבר רגשותינו. אנחנו רגילים להגיד שכל דבר שאנחנו מרגישים, כן? כל דבר שאנחנו מרגישים, הרגש, אם אני מרגיש כך וכך, אז סימן ש... כלומר, לא ייתכן שהרגש בוגד בנו. לא ייתכן שהרגש משקר אותנו. אם אני מסתכל עליה, והיא לא מוצאת חן בעיניי, זה ודאי אמת, נכון? זה ודאי אמת. לא מוצאת חן, נקודה. אבל זה לא בכלל נכון. הרגשות שלנו, הרבה פעמים, הם פרי טעויות. אי אפשר לסמוך על הרגש. יש רגשות שאפשר לסמוך עליהן. מיוחד רגשות פנימיים, עמוקים מאוד. רגשות ישרים, מה שנקרא דרך ארץ קודמת לתורה. אלוקים עשה את האדם ישר. יש רגשות שאפשר לסמוך עליהן. ואדם שיהיה כנה עם עצמו, הוא ידע להבדיל בין אותם הרגשות שיש מקום להקשיב להם, או לצעוד בעקבותיהם לפחות כמה צעדים, כי גם הרגשות האלו, העדינים והחיובים, אלו רגשות שאפשר לעשות איתם כמה צעדים, אבל את המשך הדרך חייבים לעשות על ידי התערבות של התורה, כלומר לשתול את הרגשות האלה בשדה התורה. אבל אני כרגע לא מדבר על הרגשות האלו. אני אדבר על הרגשות היותר חיצוניים, שמנהלים חלק משמעותי מחיי אדם. הרגשות האלו הם ברובם שקריים. הם תולדה של השפעות נוחריות, של אמות מידה לא נכונות. ואנחנו לא יכולים לקבל אותם כמובנים עליהם, רק בגלל שאני מרגיש. רק בגלל שאני מרגיש. ילד קטן מרגיש רעב. אין לנו בעיה עם זה. אבל עכשיו הוא צועק ובוכה. השעה 3:00. אמא שלו אחרי 3 לילות בלא שינה. זה מעניין את הילד בכלל? ודאי שלא. אבל יש לו את הזכות לעשות את זה שהוא קטן. כשהוא יגדל, עם כל הכבוד, אם הוא ינסה להעיר את אמא ב3:00, היא תגיד לו, פעם אחרונה שאתה מעיר אותי, תפתח את המקרר, תכין לך אוכל, ודאי. אי אפשר לקבל את הרגשות שלו כבר כדבר מובן מאליו, הוא בוגר. אנחנו מצפים ממנו שיבקר את הרגשות שלו. כל עוד הוא הילד קטן, בסדר גמור. תצעק, תבכה, תטריד, אל תיתן מנוח, בסדר גמור. אבל גדלת, אתה כבר לא יכול להיות מנווט או מונהג רק על ידי הרגש, יש לך כבר דעת. אתה חייב לעשות פה חשבונות מוסריים. אתה לא יכול להשתמש עם הרגש את הצעקני והתרדני הזה. אתה מפריע לאמא לישון, אתה מפר את שלוות הסביבה, יש פה חובות של בן אדם לחברו. הרבה פעמים הרגשות שמסתובבים לנו בתוך הנפש, הם רגשות ילדותיים. זה עדיין התינוק שצועק מן ההריסה. הוא לא שם לב שהוא כבר בן 20, בן 25, בן 30. ממשיך עדיין להתנהל ולהתנהג על פי הדחף הרגשי. מטבע הדברים, יותר נוח להתנהל על פי הדחף הרגשי, למה? כי הוא יסוד החוויה של החיים, נכון? אז מה, איזה דחף, שכלי? שכל זה לא חיים. זה לא חיים. איך אנחנו חיים? עם הרגש, עם הרצונות, עם הרגש. אז לכן אדם נוטה מאוד מאוד להסתמך על הרגשות שלו, כי הוא מרגיש בתוך תוכו, כן? שהרגש הוא כוח עוצמתי ואדיר, והוא יסוד החוויה בחיים. אז מה, אני ארר על הרגש? אם אני אראה לרגשות שלי, אני אכניס אותם להסגר, כן? אני אקרקע אותם, איך אני אחיה? לא יכול. לא יכול. בעלי תשובה, חוזרים בתשובה. אחד הפעולות הקלאסיות שבעלי תשובה עושים בדרך כלל בחזרה בתשובה, זה צמצום הרגש. התנועה הנפשית של הרגשות, הרצונות, הדמיונות, הם מכניסים אותם לתוך איזה הסגר, כן? ונכנסים לתהליך של בירור שכלי. עכשיו, זה לא, לא באים להצדיק כמובן את המאיחה של הנפש, צריך להיזהר עם זה. אבל זו תופעה מוכרת. ואדם פתאום מרגיש שהחיות שלו היא כבר לא באה ממוקדי הרגש, אלא כרגע היא צריכה לבוא במקום אחר. ויש את תקופת המעבר, תקופת הביניים, שהרגש לא מחיה אותו כמו פעם. השכל שהוא לומד, זה אומנם יפה, אבל השכל לא הוטמע עדיין ברגש, לא הוטמע ברגש, ונתן לרגש תחייה ותנועה חדשה, אמיתית יותר, הוא נמצא באמצע. זו תקופה לא פשוטה. זו תקופה של קצת חוסר חיות. וזו גבורה גדולה של בעלי תשובה, וצריך זהירות עם זה, לא להתאכזר לרגשות יותר מדי. אבל אם יחזור לענייננו, בכל מה שנוגע, אגב, העיקרון שאמרנו כרגע על, על, על הבוסריות של הרגש, הוא נכון לגבי המון תחומים בחיים שלנו. אבל הוא, 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 הוא מאוד נכון בנושא של זוגיות. בגלל התרבות המינית של דורנו, גלות אדום, זה הגלות האחרונה הקשה ביותר, שיסודה הוא ניאוף, יסודה הוא גאווה, רדיפת כבוד, כמה וכמה דברים שמאפיינים את הגלות הזאת האחרונה, שיעקב אבינו, שראה את, את שרו של אדום, חלום מסולם, זה כתוב, תראו שמי שיפגש במדרשים האלה פרשת שבוע, פרשת ויצא. יעקב אבינו, כן, בחלום הסולם, הוא ראה את, את שרי האומות עולים בסולם, שזה רמז לגלויות השונות. כשהוא ראה את שרה של אדום, שר של אדום עולה בסולם, ראה אותו עולה 70 שליבות ולא יורד. עולה, 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 עולה. לא יורד. נבהל יעקב אבינו. ממש נבהל. מה זה? מה זה הכוח העצום שיש לגלות הזו? כן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא. עבדי יעקב, אל תירא. ועל זה נתנבא עובדיה בנבואתו על אדום, גם אם תגביה עוף, ובין כוכבים תשים קינך, משם אורידך נאום שם. זה נאמר על גלות אדום. זה גלות קשה מאוד. היא חותמת את כל הגלויות, את כל הגלויות, מאוד מאוד קשה. יכולה לגרום לאנשים ייאוש, אובדן דרך, אובדן אמונה, חולשת אמונה. והנושא הזה של בינו לבינה, כל הנושא המיני בדורנו, הוא מאוד מאוד חזק. שוטף בעוצמה אדירה. והוא פועל על מרכזי הרגש. בכל ניסיון של השכל לעשות סדר בתוך הסוגיה המינית, הוא זוכה להתנגדות גדולה, גדולה מאוד, גם מצד החברה. נסים להגיד דברים בשכל, כן, לא ראוי שאדם יהיה עם בחורה לפני הנישואין, וואו, איזה צעקות, איזה צעקות. איזה צעקות. כולם יוצאים להגנתו של הרגש. של הניאוף. של המעשה האסור. ואנחנו קלטנו משהו משם. לא כל כך גדול. אנחנו בעלי תשובה סוף סוף, ברוך השם. אנחנו מתחזקים, דתיים מבית, חזקים. אבל בסך הכל, במרכזי הרגש שלנו, יש עקיבות ברורים של התרבות הזו. והדבר הזה בא לידי ביטוי, בעיקר כאשר אנחנו ניגשים לנושא של זוגיות. צריך לשים לב לנקודה הזו. צריך להיות מודע לה. אחרת לא נבין למה זה לא הולך. לא נבין אנחנו, למה אנחנו כל כך רגישים ביחס למראה. לא נבין. בסדר, בסדר, נו, אז יש לה פה ככה, יש לה פה. מה כל הסיפור? מה זה הרגישות הזו? יש ביטוי שנקרא משוגע לדבר אחד. יש ביטוי כזה. מה זה משוגע לדבר אחד? כל היום סביב דבר אחד. התרבות הזו, יש בה סממנים של משוגע לדבר אחד. זה שיגעון, זה תאווה שמלפפת את האדם, היא הופכת את הסוגיה הזו לעיקר. איך אומר רוחות צדיקים? במידת הגאווה, שתגבר הגאווה בלב, תראה באדם מכף רגל ועד ראש. ברגליו כיצד, אל תבואני רגל גאווה. בגרונו כיצד, שנאמר, ותלכנה נטויות גרון. בפיו כיצד, ידבר עתק על צדיקים. באוזניו כיצד לא ישמע דברי העניים האומללים. ואף פה כיצד העניים יהיו שרוחים, שרוחים, הוא ירח בעיניו. זה בעל גאווה. בעל גאווה, אפשר לראות בו את הגאווה מכף רגל ועד ראש. זה נקרא משוגע לדבר אחד. למרות שהוא עושה דברים שונים מהלך היום, אבל חותמה של הגאווה נמצא בכולם. שתגבר הגאווה בלב. והיסוד הזה של העריות הוא מסיק מאוד את העולם הרגשי. מאוד מסיק את העולם הרגשי של הציבור הכללי. ומשהו מזה אנחנו קלטנו. לא הרבה. מיוחד שאנחנו בעלי תשובה, ברוך השם, מתחזקים. כן? ודאי וודאי שהרגש הולך ונשקט. אבל עדיין צריכים לקחת זה בחשבון. כשאנחנו יוצאים, מכירים אחורה, חייבים, חייבים לרענן את יסודות הבחירה הזוגית. איך בוחרים את זוג? שלושת הדברים שעליהם דיברנו. אז נחזור למשפט, יש איזה שאלות ביחס לדברים שנאמרו. מי שרוצה להעיר משהו? לא. אפשר לשאול. באופן חופשי, חשוב אפילו. בכל אופן, נחזור למשפט פה, שורה שנייה. לכן, גם אם יש חסרונות מסוימים, צריכים לתת לעצמנו הזדמנות לגלות שהם באמת חסרי משמעות. נבראנו בצלם, לתת לעצמנו הזדמנות, כן, הראויה לנבראים בצלם. לא לקבל בכזו פשטות, שאנחנו לא מסוגלים לראות אחרת את הדברים. אז איפה כל החידוש שלנו כנבראים בצלם? איפה החידוש? אנחנו לא מצפים מכלב להסתכל ולהעריך מחדש, האם הוא יאכל את האכבר או לא יאכל את האכבר, האם הוא יאכל את החתול או לא יאכל את החתול. אנחנו לא מצפים ממנו לשנות מבט. כלב הוא כלב! אנחנו לא מצפים בעלי חיים להסתכל מחלון אחר, כן? זה דבר שאופייני לאדם. לאדם יש ראייה כוללת. אדם יכול לשנות מבט, כי יש לו מוקד פנימי, רוחני, שממנו אפשר לראות מסוף העולם ועד סופו. אפשר לתת 70 פירושים לכל דבר ודבר. אז מה, אתה לא יכול להסתכל לאחרת? יש לך הברכה אחת לך אבי? יש לך פירוש אחד לבחורה הזו? רק פירוש אחד? זאת אומרת, איך אנחנו יכולים להסכים עם דבר כזה? כבני האדם שנבראים בצלם. נגיד יותר מזה. בואו נעזוב את ההיכרויות רגע. בואו נדבר אחרי הנישואים. התחתנתם, כל חיים התחתנתם. צריך להיות ברור, ואנשים נשואים יודעים את זה. אדם צריך במהלך יום אחד לפרש את אשתו, כן? באופנים מתחלפים. הוא לא יכול להישאר עם פרשנות אחת. כי אם הוא בא עייף מעבודה, והוא מפרש את העובדה שהיא לא הכין את האוכל בזמן, שהיא עצלנית, שלא אכפת לה ממנו, הוא יישאר בהבנה הזו, הוא חייב להיות מסוגל להסתכל אחרת על הדבר. היא הייתה עסוקה, היא הייתה תרודה, היא באמת רצתה, אבל היה משהו שלא אפשר. ובסך הכל היא מכינה בדרך כלל תמיד, תמיד, את האוכל בזמן. אבל הוא לא מצליח לעשות את החשבון, כי הוא תקוע במבט אחד. זה לא ייתכן. בחיי זוגיות, אחרי שכבר בחרנו את בת זוגתנו, בחיי זוגיות צריכים להיות פרשנים. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לפרש ב-70 פנים את האישה. איפה לומדים את זה? לומדים את זה, זורי אפה דווקא מהתומה. מה עושה בלעם כאשר הוא מנסה לקלל את ישראל? כל פעם הולך למקום אחר, לנקודת מבט אחר. ככן הנה משם, אולי יוכל לקלל. הוא עומד פה, מסתכל נקודת מבט מסוימת על עם ישראל, לא מצליח לקלל. לא מתייאש. הוא הולך מסתכל מכיוון פאור. כן? לראות את היסוד החטאי של עם ישראל, את החטא של עם ישראל, פאור. כן? לא מצליח. כל פעם הולך למקום אחר. קל וחומר בקדושה. זה הכישרון של הקדושה. התאומה היא מסתווה או מתלבשת ביתרון הקדושה. היכולת של התאומה, התאומה הרוחנית, כאילו לא להתייאש ממך. יצרה רוצה להכשיל אותך? הוא לא הצליח היום? הוא ינסה מחר שוב פעם. והוא יסתכל על נקודות החולשה שלך מנקודת מבט אחרת, ומשם הוא יתקוף. ואם תהיה מספיק זריז וזהיר, לא להיכשל בתחבולה שלו, גם אם תנצח אותו פעם אחת, אומר רוחות צדיקים, הוא יבוא עוד 1,000 פעמים באסטרטגיות שונות, ביצירתיות אין קץ. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. ויש אומרים, מתחדש עליו בכל יום. אנחנו צריכים להיות פחות חדשנים. אתה רוצה לעמוד נגד יצר הרע, אתה צריך להיות חדשן. אבל חדשן בקדושה. חדשן בקדושה. אתה צריך להיות מסוגל להסתכל על הבחורה הזו בצורה מחודשת. מקודשת, כן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך, העולם שהכל מיד ברוך.
חיבור הנפשי לא מספיק, נכון?
כן.
אבל יש עדיין יום שבעים פנים בתור, שבעים פירוש שאתה יכול לפרש, יש פירוש שאתה מתחבר.
יפה מאוד. עכשיו. הלוואי ונגיע למצב, לא הלוואי, אנחנו נגיע. נגיע באמת למצב שבאמת הבחירה האסתטית שלנו, היא מדויקת לנו, אין שום בעיה. אני לא אמרתי שאנחנו אוכלים כל אחת ואחת. ודאי שיש בחירה מדויקת לך. ויש לה מראה מסוים, נראות מסוימת, שהיא עולה בקנה אחד עם הטעם אישי שלך. טעם טבעי מאוד, מאוד פשוט הטעם הזה. אין עליו תוספות, אין עליו מותרות ושיגים. טעם מאוד מאוד פשוט. מאוד מאוד פשוט. אבל, כאשר אתה עושה את הבחירה האסתטית, מתוך הטעם הפשוט, גם שאשתך תתבגר, תזדקן, ותהיה חרושת קמטים, היא תהיה יפה בעיניך. זה כאשר הבחירה נעשית מנטייה אסתטית מרוסנת, טבעית, נקייה ופשוטה. אבל אם הבחירה של האדם נעשית מתוך נטייה אסתטית מוגזמת ומוקצנת, ברגע שאשתו היא תתחיל לאבד גובה, להיראות פחות טוב, זה יכול להיות אפילו בהיריון, יכול להיות אפילו בשעת היריון. בשעת היריון, בכל אופן משתנים קווי הגוף, כבר אז הוא יכול להתחיל לגלות סימנים ראשונים של סלידה וחוסר עניין. זה אפילו כאשר יערה בגיל 21-2. מה יהיה בגיל 33-4? אם לא התמזל מזלה והיא כבת 7 ליופי, שהיא צריכה כבר לאפר את עצמה בכל מיני קוסמטיקות. מה יהיה אז? הוא יכול לפתח כלפי הסלידה ולעבור על ואהבת לך כמוך. היא תתגנה בעיניו. אבל אם הבחירה הראשונית שלו מתבססת, כן, על טעם אסתטי מדויק וצנוע, תמיד הוא יאהב אותו. תמיד היא תהיה יפה בעיניו. כן. נכון. אז צריך בזה המון כנות, זה אמרנו בפסקה הקודמת. הפסקה הקודמת בסופה, תמיד אנו צריכים לנהוג ביושר, באמיתיות ובכנות עם עצמנו, ורק כך לקבל את ההחלטות. זה נכון. זאת אומרת, אסור לתת למרכיבים העילאיים יותר לקפות את עצמם על הטעם האסתטי, ולבטל אותו מכל וכל. אשרי האדם, שיודע את טעמו האמיתי, אשרי האדם. מה שאנחנו אמרנו פה, שהרבה פעמים טוב שהמרכיבים הגבוהים יותר, הם ירסנו את הנטייה המוגזמת, כן? של החיצוניות, כן? לרסן. אבל אם הגעת למיצוע של הנטייה החיצונית, כן? נטייה אסתטית, זה בסדר גמור, אותה אסור לבטל. והמרכיבים העילאים גם אין להם שום דבר נגד הנטייה הזו. הם מקבלים אותה באהבה. מקבלים אותה. הם בעצמם מאזנים אותה. הם לא רוצים לשלול אותה מכל וכל. הם רוצים רק להביא אותה למקום הנכון. אז מתי יש מלחמה? מתי יש מלחמה על המרכיבים האלו בנטייה האסתטית שהיא עוברת את גבולה? אז יש מלחמה. זה מורגש בצורה של ניגוד. כן? הברגע שהיא מתאזנת, אין שום בעיה. שלושת המרכיבים האלה למרות ההבדלים ביניהם. תחשוב על הפער העצום שיש בין שאיפות והרצונות בחיי הנישואין לבין המשיכה הפיזית. תראה איזה הבדל. שמיים וארץ. למרבה הפלא, יש בריח המבריח מקצה לקצה בין הצד המיני, העדפה המינית של המראה, לבין השאיפות והמטרות. אין שום סתירה ביניהם. הם מקבלים דן מן דן, הם לא מפריעים זה לזה. אבל זה בתנאי והיא עומדת על משקלה הנכון. המדרגה הנמוכה. בסדר גמור. אתה בהחלט רשאי להחליט מתי הנטייה הזו היא מופיעה בצורה מוזנת. בסדר גמור, אין בעיה. אני רק אמרתי שבתרבות שבה אנחנו חיים, יש עודף בשר, יש מה שנקרא פול, צריך דיאטה. בדבר הזה קצת דיאטה. אנחנו לא במקום האמיתי שלנו בנטייה המינית. אנחנו לא במקום. צריכים להתנהג בחשדנות כלפי הנטייה הזאת. קצת לרסן אותה, להפק אותה. יותר להצניע אותה. זה מה שאמרתי, כן? אבל אתה בהחלט, בהחלט צודק. באופן תיאורטי, מה שאתה אומר, באמת, אין שום בעיה. כן?
יש דרך להבדיל בין רצון אמיתי לבין...
כן, ודאי. ברגע שהרצון לא אמיתי, כן? של הנטייה הנמוכה, היא מערערת את כל סדר הכוחות בתוך הנפש. כל נטייה שמופיעה באופן מוקצן, היא מנדה. כן? ומרחיקה את האינטרסים האחרים של הנפש. כלומר, נטייה מינית מוגברת, כן? או בחירה כן? בחירת בת זוג מתוך נטייה מינית מוגברת, היא תעלים מאיתנו את החשיבות של השאלות אחרות. זה הסימן המובהק של הקצנה בדבר הזה. ברגע שהנטייה הזו היא מוקצנת, היא, את השיקולים האחרים, היא מחבה אותם, היא מקהה אותם, היא מעלימה אותם, היא לא נותנת להם את המשקל הנכון. זה הבדיקה הכי טובה. לראות איזה הפרה, כן? הנטייה הזו גורמת במשקל של מרכיבי הנפש. כן? איזה הפרה זה גורם? זה גורם להפרה שכלית, אדם לא חושב בצורה זקה, בצורה נקייה, כן? זה גורם להקצנה רגשית חזקה מאוד, אדם נמשך לזה בטירוף, הוא לא אוכל, הוא עושה מאמצים מוגזמים כדי להשיג משהו שהוא רוצה, זה הפרעה. זה מפריע את כל הסדרים הפנימיים, יחסי הגומלין. אפשר לראות את זה? אפשר לראות? כן. ואם הנטייה הזו מופיעה בצורה מרוסנת, היא לא מפריעה לשום כוח אחר. היא מופיעה בשעתה ובזמנה, כן? ברגע שהדבר הזה מתמלא, היא מפנה מקום לכוחות היותר גבוהים, לשכל ללמוד תורה, כן? לקיים מצוות, לעשות מעשים טובים, אין שום בעיה. כן? אז זה מה שצריך לבדוק. כי הנפש היא אחת. ואי אפשר שכוח אחד הוא יהיה מוקצן והוא לא ישפיע על הכוחות האחרים. כי הנפש היא אחת. זה לא נפשות חלוקות, כן? עכשיו אנחנו יכולים להיות, כן, עכשיו להתעסק עם הנטייה הזאת, ואחרי זה להתעסק עם נטייה אחרת, ולא קרה, וזה אל זה. לא, הכל מושפע. נטייה אחת הולכת לפה, לקצה, היא גורם באופן אוטומטי, ערעור של כל יחסי הגומלין בתוך נפש. וזה אפשר לבדוק. זה קל להבחין בזה. מתי הלכנו לקצה? רוב הדברים הנראים כמפריעים, אינם באמת מפריעים. בזמן מסוים, הם אכן מפריעים. אבל צריך לתת לעצמנו את ההזדמנות להיות מאושרים ושמחים במה שיש. ואז ממילא, החסרונות לא יפריעו. הוא פה מתייחס, כן, ככה קצת בדרך אגב, למה שאמרת. זאת אומרת, אם אני מבין אותו נכון, את הרב פה, הוא אומר ש... יש מקום אפילו לפעמים לבחור בבת זוג, למרות שמפריע לי קצת המראה שלה. מתוך הנחת יסוד שההפרעה הזאת היא נובעת ממה? מהפרזה. ועל ידי נתינת המשקל למרכיבים אחרים, זה יתאזן. זאת אומרת, יש גישה כזו שאומרת, כשאנשים באים לבתים לגבי בחירת בת זוג, אז הרב אומר, כן, תתחתנו, זה יסתדר אחרי החתונה. זו אמירה ידועה, פורסמת. מפעם לפעם מגיעות בנות, מראיין אותן, גרושות. למה התגרשת? הייתה לי התלבטות אם להתחתן עם הבחור. ויש לנו רב, הלכנו לשאול אותו, הרב אמר, תתחתנו, הכל יהיה בסדר. וזה לא היה בסדר. התגרשנו. לא זה מדבר כאן. לא מדבר כאן. אם הגורם המעורב בזוגיות הזו, הוא מזהה שבאמת אין פה דחייה חזקה, יש פה אי נוחות בלבד, אבל לעומת זה, הוא גם מזהה שהוא מאוד מאוד קשור הבחור אליה, מכוח השאיפות המשותפות, הזרימה הנפשית ביניהם, הוא מזהה את זה, הוא יכול להגיד להם, תתחתנו. וזה יתאזן. הוא גם מזהה שהם אנשים עובדים, צריך פה כמה תנאים כפי שאנחנו רואים, כן? כמה תנאים. אם הוא מזהה את הדבר הזה, אפשר להגיד להם, תתחתנו והדברים יסתדרו בהמשך. והיו דברים עולם. אבל צריך מאוד זהירות, כן? לא לאשר את הזוגיות הזו בשעה שאנחנו רואים שאי הנוחות כלפי החיצוניות היא חזקה מאוד, כן? במקרים האלו צריך להיזהר, לא להניח הנחה פשוטה, שאחרי החתונה זה יסתדר. כי יכול להיות שמכיוון שהיא דחויה בעיניו, ממילא אין גם למרכיבים הגבוהים את ההשפעה. כמו שאמרנו, הם קבועים, הם מדוקאים, אין להם את ההשפעה שאנחנו סומכים עליה, שבמהלך הנישואין, הם ירקחו את הניגוד ויוציאו מתוק מאז. זה בחינה מאוד מדויקת, שדורשת היכרות של הקשר, לא פשוט לייעץ במצבים כאלו. ממש לא פשוט. כן? אבל יש גם עיצה כזו. אני חושב שזה הוא מתכוון בעיקר פה. נקרא זה עוד פעם, נראה אם אפשר כך לפרש את דבריו. בזמן מסוים הם אכן מפריעים, אבל צריך לתת לעצמנו את ההזדמנות להיות מאושרים ושמחים ממה שיש, לקבל, קלה כמות שהיא, לקבל אותה. ואז מלך חסרונות לא יפריעו. בעצם הקבלה, כן? בעצם הקבלה היחסית, אנחנו מאפשרים לכוחות העילאיים להשפיע על הקשר ולמתק, כן? את הדחייה, או למתק את אי הנוחות. למתק את אי הנוחות. זה מה שאומרתי. אדם צריך לגש לפגישה בגישה חיובית. לבוא כדי לראות מה יש, ולא כדי לראות מה אין. יש אנשים חשדנים, חשדנים. כל מקום שמגיעים, קודם כל מה אין? מי מאיים עליי? מי נגדי? מי לא נוח לי? כן? מה לא מסתדר לי? מה לא בא לי טוב? לא טוב. קודם כל מה יש? אתה נכנס למקום, לא מי לצרי, אלא מי לי. ברוך השם, פגשתי בני אדם, ברוך השם, עבריים בצלם, כל אחד לפי כוחו משתדל להיות אדם חיובי. לא כולם מושלמים, אבל בסך הכל הגישה היא חיובית. הגישה היא גישה של אמון. בכלל כלפי החיים אנחנו צריכים לעשות את זה. אדם צריך גישה של אמון כלפי החיים. אם אדם יש לו גישה של חוסר אמון כלפי החיים, כל היום קטר. כל היום רק סופר את הדברים השליליים. זה לא בסדר, זה לא בסדר, לא בסדר. אתה מדבר איתו. יש לו רק להגיד רע על כל דבר בדבר. שמעת מה הוא אמר, מה הוא עשה, מה זה? זה חוסר אמון לחיים. חוסר אמון. איפה עין הטובה? איפה עין הטובה שמבחינה את החיוב? זה בכלל בכל דבר ודבר, בעניין הזה של ההיכרויות, מאוד מאוד חשוב. מה יש בה? לא מה אין בה. מה יש בה? צריך להבין, הגישה של מה אין, היא הגישה היצרית. למה? זה עמוק. הגישה היצרית אומרת שהעולם הזה, הוא עולם שאין בו. אין בו אלוקים, ממילא אין בו השגחה, אין בו מגמה וכיוון, אין בו התעלות, אין בו אבולוציה רוחנית, אין. כשאדם אומר אין, כשאדם הוא ביקורתי, הוא למעשה מתפתה להצעת היצר. הוא למעשה עושה יד עם היצר כדי להוכיח שהעולם הזה הוא אין. הוא לא יש. זה עמוק, דבר הזה. זה אולי נראה לנו איזה חוסר נימוס, או איזה הנהגה כזאת שהיא לא נחמדה, אבל צריך להבין שזה נובע מקומות עמוקים. זה קשור ביסוד, או לאמונת היסוד של ההשגחה. של היותנו נבראים בצלם, ומלא הכל נידון לטובה. הכל נידון לטובה. רבי עקיבא שאמר הכל נידון לטובה, הוא זה ששחק כאשר ראה את בית המקדש חרב. הוא זה שמתבונן ורואה שביסוד החורבן כבר מוכנת הישועה. מסוגל לראות את זה. זה קשור דבר מאוד עמוק, שלכולם יש מה לתקן בו. אבל כשאנחנו מרגיעים לעניין של הזוגיות, צריך לדעת שגם שם זה מלווה אותנו. ומישהו לא חזק בעין טובה, הוא עשוי לזכור את הבחורה הזאת, וברגע אחד, למנות עשרות חסרונות, בעיקר פיזיים, במהלך היכרות, גם נפשיים וגם רוחניים. לא רואה את מה שיש, אלא מה שאין. את הפרח גישה חיובית, לא שקרית, לא סימוי עיניים, לא לעצום את העיניים, אבל צריך להודות על מה שקיים. צריך להודות על מה שקיים. אנחנו מגיעים ליום עצמאות. נגיד הלל, עם ברכה, בלי ברכה. ברור שזה לא גאולה שלמה. אבל אפשר להטיל ספק שיש כאן גאולה פורטה? יש פה התחלת את הגאולה? יש פה קץ מגולה? הרגע.
זה
בדיוק מה שניסינו לומר, לא הרגש מנצח על השכל. אגב, גם הרגש שלימדנו עליו זכות ואמרנו דרך ארץ קודמת לתורה, גם הרגש הזה, מי שמאשר אותו, זה השכל. כי הרי יש פסוק. אלוקים עשה את האדם ישר. זה פסוק שנכתב בספר חוכמה. זה השכל אומר, אלוקים עשה את האדם ישר. אחרי שהשכל, רוח הקודש של שלמה המלך, מודיעה לנו שאלוקים עשה את האדם ישר, יש לנו הצדקה לקבל את הרגשות המוסריים הבסיסיים שלנו בכבוד ובהבנה. הוא חייב לעבוד, לעבור תחת שבט הביקורת של השכל המוסרי של התורה. ועל פי זה אנחנו צריכים לחנך את הרגש הזה. הרגש, אנחנו לא חיים על פי הרגש בלבד, במיוחד לא עם ישראל. הגויים חיים על פי הרגש. אנחנו לא חיים על פי הרגש. רק על פי הרגש. אמת המידה שלנו זה תורה משמיים. זה שכל אלוקי עליון מאוד. שמגיד מראשית אחרית. שיודע את האמת של כל דבר ודבר. הרגש הוא כוח אחד בכוחות הנפש. שהכישרון שלו זה להביע את האמת העליונה במטבע רגשית. הרגש הוא כלי. אבל הוא כלי שנועד כדי לשקף בחום את האמת. אבל הרגש עצמו הוא לא מקור האמת. הוא כלי שאמור לשקף את האמת. אבל ברגע שהוא נפרד מן האמת, ויונק הרגש ממקורות שהם לא אמת, דמיונות, מידות רעות, אנחנו בשום אופן לא שומעים לרגש הזה. אז עם כל הכבוד לעוצמה שלו, לא על פי בישק דבר, אנחנו בודקים אותו. ואחרי שהוא נבדק, אין שום בעיה. ירוצו ולא יעפו. רגלי חסידה וישמור. אתה יכול לתת לרגש מרחבים אדירים, אבל הוא שמור מן המזיקים. וכל עוד הוא לא נבדק בדיקה קפדנית על ידי התורה, הרגש הזה לכל יותר יכול להיות רגש טבעי חיובי. רבים מן המקרים הוא רגש בעייתי, רגש שלילי. רגש שלילי. הרי הלכה אומרת שאסור להגיד לאדם בבוקר בוקר טוב לפני שהוא מתפלל. מסביר הרב קוק, למה אסור להגיד בוקר טוב? כי לא ייתכן שתקדים את הנטייה החברתית הטבעית ליחס לבורא. כי אם אתה תשכים לפתח חברך ותגיד לו שלום לפני שאמרת שלום לריבונו של עולם, כל הנטייה החברתית שלך היא עשויה להיות בעייתית מאוד, עד כדי כינוס רשעים רע להם ורע לעולם. כך אומר הרב קוק. מה רוצים ממני? מה הבעיה להגיד בוקר טוב לחבר? זה דרך ארץ, לא? בוקר טוב, בוקר טוב. לא צפרת תווה ולא מראי תו. בוקר טוב. מה הבעיה? דרך ארץ. יש משהו שצריך לפקח על הנטייה הזו. מה מפקח על הנטייה? הקשר עם הבורא. אחרי שנפגשת עם הבורא, עכשיו אתה יכול לצאת לחיי החברה. ספוג בירת שמיים. ידיעה ברורה מה תפקיד החברתיות. זה דבר ברור. אז עם כל הכבוד לרגשות הפועמים והסוערים בתוכנו, אנחנו עם שיונק את האמת לא מהטבע, מעל הטבע. אבל גם בתוך הטבע אנחנו חיים, וזה הסדר אצלנו. זה הסדר. טוב, אנחנו נשאיר פעם בעזרת השם.